ואור גדול שאיר בזמן מהזמנים,
ושוב תקופת הזמן ההוא, יאיר עלינו אור מעין האור הראשון, ותחודש תולדת התיקון ההוא במי שקיבלו. כולם מכירים את הקטע הזה, ותמיד אפשר לראות את זה עוד פעם. הוא אומר, איזה ולדר זה חג השבועות למתן תורה. שאלה היא, אני חושב פה שתי משמעויות ברמחל הזה. הרמחל אומר פה שני דברים. קודם כל הוא אומר, שכשמגיע הזמן שהתורה, שבו ניתנה תורה, וזה ניתן שאלה ככה ליול, אנחנו חוגגים לכאורה לא את מתן תורה, כי אנחנו חוגגים בו. הוא אומר, לפי חשבון ההלכתי, או ניתנה בזין. לא נדבר על זה עכשיו. אבל בזמן שמתן תורה, שאנחנו קבענו אותו, שזה וו, אז בשוב הזמן הזה, אותו אור שאיר אז, יאיר. זה דבר ראשון, וצריכים להבין מה זה. הדבר השני שהוא מוסיף כאן זה, תחודש תולדת התיקון ההוא במי שקיבלו. זאת אומרת, מי שיקבל, יש פה שני דברים. קודם כל, שהאור הזה מאיר, תדע שיש אור גדול שמאיר. ודבר שני, תדע, אומר הרמח"ל, שמי שזוכה, אז אותה תולדה של תיקון, היינו תוצאה של תיקון שנתקנה אז בנפשות, יכולה גם לפעול עכשיו במי שזוכה לאור הזה. וזה הדבר החשוב. מי שמקבל את האור הזה, הוא מרוויח. זה לא שאני מספר לך, דע לך שיש היום ביד אליהו כנס גדול ילדי ישראל. זאת אומרת, זה ידיעה באלמה. הידיעה הזו היא ידיעה שנוגעת כל אחד ואחד מאיתנו. זה לא שמאיר האור אז בעולמות, זו מילה כזו יפה, כוללת. אלא מאיר האור פירוש הדבר שאם אדם יזכה לקצת או להרבה, והלוואי שנזכה, אז הוא יכול גם לזכות לתולדת את התיקון ההוא. ויש לחשוב עד כמה זה תולדת התיקון ההוא. יכול להם רואים את הקולות, מלמד שלא היה בהם לא חרש ולא חיגר ולא סומה. האם עד כדי כך אפשר לזכות לזה? או מבחינה רוחנית, איזה נקודת למחשבה בפני עצמם? חשבתי על זה. חשבתי על זה הבוקר. אני אומר, מה זה? הרמח"ל אמר, תחודש תולדת התיקון ההוא. זאת אומרת שהאור הזה, כשבא האור הזה, אז לאור הזה יש לו משמעויות. זה לא שאתה מספר שיש אור. אם יש כאן אור, פירוש הדבר שאני יכול לקרוא איתו.
איך זה באור הזה? מה זה כאילו?
יש איזו הערה רוחנית. אדם מרגיש ששבת היא לא שונה מיום חול, שונה מיום חול. מבחינת הוא מרגיש באוויר, שיום שבת האוויר שונה, לא החמצן באוויר, אלא האווירה שונה מיום חול. האם זה רק בגלל שאנחנו עושים את זה, כי אנחנו לא עובדים, או שהוא מרגיש, ביום כיפור הוא מרגיש אווירה מחשמלת.
יש סיפור על רבי אלימלך ורבי זושה ששאלו את זה, אם הם עשו מדי שבת, עשו סעודת שבת, והרגישו...
ביום חול.
יום חול, והרגישו הכל אותו דבר. אז אני לא זוכר מה הסוף של הסיפור, הם הלכו למאגין,
הוא אמר להם ש... לא, הם הרגישו ממש אווירה של שבת, אז הוא אמר להם, אז הם הרגישו שאולי הם סתם חושבים שכל הזמן מרגישים שבת, אז הוא אמר לו, תדעו לכם שבאמת השבת מהירה גם לשבוע, והרגש להם את האווירה שלה זה שבוע עצמו.
אתה קצת שמיר לשבת. אני אגיד לכם מה התשובה יותר פשוטה. יוחאי. התשובה יותר פשוטה. הזוהר אומר, תלמיד חכם הוא בחינת שבת. תלמיד חכם הוא גם ביום חול נמצא בשבת, אלא בשבת הוא נמצא בשבת של השבת. השבת של החיים. טוב, כל פנים... כן, זה ודאי. נכון, אבל השאלה היא על ה... לא עכשיו על זה, אתה צודק. זה כמו מי שאינו מצווה ועושה. יותר גרוע אפילו. כי שם יש ציווי בעולם, ופה אין ציווי. נכון. פה דיברנו משהו, דיברנו על... הוא שאל, מה זה? אני חושב, טוב שהוא שאל, זה ככה מדברים. יש איזו הערה רוחנית שהקדוש ברוך הוא משפיע בעולם, וההערה הזאת היא... אומר רמח"ל, לא סתם, זה התחדש לי השנה, אמת, אף פעם לא שמתי לב, זה מאוד ש... ראיתי את הרמח"ל הזה הרבה פעמים. פתאום הרגשתי את מה שהרמח"ל אומר, תחודש, תולדת התיקון ההוא במי שקיבלו, ועד מי שקיבלו, מי שיקבלו, יותר נכון. ואז השאלה ששאלתי את זה מרגע, אז מה המשמעות של זה? עד כמה תחודש תולדת התיקון הזה? משמע כאן, אסף, למה אתה ככה מה? אחרי שברכת הרבחה שבית, קרב יותר. זה מחייב אותנו לחשוב קצת מה היה שם ומה משמעות היום הזה לנו, כי זה לא היה שם. השלה, שני לוחות הברית, שבוע עסקו בו, שבוע שעבר, השלה יש לו מסכת שבועות, הוא כותב שם בדף מגימל, כותב כך, יחשוב במעמד הר סיני, אומר שאדם צריך לחשוב על הדברים, לא סתם לעבור ליד חג שבועות, אפילו ללמד כל הלילה. והיו עיניי וליבי שם כל הימים, יש בחינה מסוימת שאדם צריך לחשוב על מעמד הר סיני. אנחנו כולנו, אולי כי אנחנו כולנו היינו שם, וקיבלנו התורה, וברוך שהבדילנו מן הטועים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ויחשוב כי פנים בפנים, שגם זה מושג בשכר הבנה, דיבר השם איתנו. ויחשוב בשבועה שנשבענו, כי כולנו מושבעים ועומדים מהר סיני. והרבה דברים כאלה יחשוב עם מלא רטד, אם יעשה לעצמו לב טהור, יעשה מוסכם חזק, כאילו אתה בזה היום קיבל תורה. ויתלהב בליבו להדביע אהבה להשם יתברך, לעובדו בשמחה ובטוב לבב. אז אני לא יודע מה השלה ראה את הרמח"ל, או חשב על הרמח"ל, אבל הוא ידע את התכונה הזו. אבל השלה, אבל האם נגיד שכן, אז זה מובן מאוד. אומר השלה, השלה זכה לקידוי השלה הקדוש, אומר השלה, יש דרישה מאדם, או מי שרוצה לזכות לי יותר, נגיד ככה. הוא אומר, מחלקים, באיזה משלת מקודם אורות, יש לי משל יותר טוב משל מקודם. מחלקים באיזה מקום דולרים, אני חייב ללכת? אני אשאיר סמר בחלקי. אמרו לך, תשמע, מה יזיק לך עוד $1,000? לא יזיק לך. אף אחד זה לא יזיק. אז תלך מחלקים. אז אם אתה רוצה לזכות, אומרים לנו, זה לא סתם, אלא אדם צריך באמת להתבונן בדברים. אדם צריך לחשוב על המעמד ההוא, איך זה היה, לדמיין לעצמנו, להשקיע בזה מחשבה. אז מוסיף לא סתם גם כן, כי כולנו היינו שם, כולנו היינו שם וכולנו מושבעים מן המעמד הזה. אז אומר אלה, כיוון שכל נשמות ישראל שייכים במתן תורה, אז אנחנו ממילא שייכים באורות האלה שמתחדשים. אם מצד שהיינו שם, אם מצד ששייכים בחידוש האורות האלה. רק מה? משמע כאן שזה תלוי בהכנה. ככה משמע. אתה צריך, אתה רוצה לזכות, אם לא תסתכל שיש שעות, אתה חושב שאתה הולך בחושך. יכול להיות אדם בכלל לא ירגיש. יחלקו את הדולרים לידו, הוא יהיה עסוק עכשיו במה שהוא עסוק ולא ישים לב. אז אמרו לך, אנחנו צריכים, אנחנו נדרשים להתבונן. ממילא אפשר לבוא לידי שמחה וידי אהבת השם. זה קטע אחד שמובא בשלב. אבל בשבילכם אני רוצה להביא קטע שמבהיל, שאני אנסה להבין אותו. אני לא יודע מה זה ספר תולד יעקב, אבל אני יודע שהוא מביא אותו הרבה פעמים בשלב, בראש השנה. יש לך? אני מביא ספר קבלי, כי הוא כתב ספר מקובל, ככה הוא כותב. ויש בו קטע, גם בנושא חג השבועות, קטע נפלא מאוד, צריכים להביא מה המשמעות שלו. וזה יסוף דברינו, יסוף דברינו בעזרת השם. הוא כותב, מי שרצה לראות, אני חיפשתי את זה הרבה, אני לא זוכרת איפה למצוא את זה. בדף למד עמוד ב', מי שרצה מדפי השלה, במדורה הרגילה. כותב בהתחלה, חייב אדם לשמוח, זה מודפס במחזורים הקטע הזה, דרך אגב. חייב אדם לשמוח בזה החג יותר, כי הוא יום שזכינו בו לכתר תורה. כולם רואים דין ידי בצרת, ובאין עליכם, על זה לא נדבר עכשיו. הוא כותב פה, והוא כותב בהקשר לזה ככה. אז הוא כותב, שאדם צריך להתעורר ולהתקדש ולתקן מעשיו, לקיים והגית בו יומם ולילה, כי היום הקדוש הזה הוא יום הדדינה. מה אפשר? אז באופן הגיע יום הדין. ולכן הוא הביא את התולעת יעקב, וזו ילשון התולעת יעקב, ודע, כי כמו שבראש השנה רצה הקדוש ברוך הוא להשגיח ולדרוש מעשה בני אדם, כי הוא יום הבריאה הראשונה וחידוש העולם, שערי, הוא כותב, הוא כמו שתקנו, שערי תקנו לומר, זה יום תחילת מעשיך, דבר רבי אליעזר. אומר תולעת יעקב, כולנו יודעים שעוסקים בענייני ראש השנה, שבעצם הרמח"ל שאמרנו מקודם, שהמחזוריות הזו, מגיע הזמן של ראש השנה, שוב המלך, כתוב שם ביטוי, יושב המלך על כיסו, באיזה מקום, והעולם נידון, מה שהוא קרא פה, הקדוש ברוך הוא משגיח ודורש את מעשה בני אדם, מלכויות זיכרונות ושופרות, זה העניין של ראש השנה. מדוע? כי בראש השנה חוזרים לנקודת הבריאה, זה לא שחוזרים בקו, אלא חוזרים במעגל, אותה נקודה נמצאים בשוב, כמו סליל אני חושב, כי בכל זאת התקדמנו, טיפה יותר עמוק, בטיפה אולי הרבה יותר עמוק מאשר שנה שעברה, אבל זה באותו ציר. אם נחשוב על סליל, אז הסליל הזה נמצא עם קו הזה נניח, אבל כל פעם זה נמצא יותר עמוק בתיקון העולם. אבל זאת אותה נקודה של בריאת העולם. אנחנו אומרים, זה היום תחילת מעשיך. וכיוון שכן מובן, אומר הר"ן בראש השנה, שאנחנו נידונים ביום הזה. אז אם ככה, אז קודם כל, כל אחד יודע שהוא לומד פרשת בראשית, אז כתוב, כולם זוכרים יום השישי, זה גמרא בשבת גם כן, זה גמרא יום השישי ולא יום חמישי ויום רביעי, אלא כי זה רבה להגיד, יום השישי, לאותו יום השישי הידוע, רש"י מביא שני פוקים תות כאן, בפנים, העולם היה תלוי ועומד עד מתן תורה, אם ישראל יקבלו את התורה, או שאז הוא שלמה הבריאה, זאת אומרת שהעולם כבר צועד לקראת יום שישי של וב סיוון של מתן תורה, ושם נשלמה הבריאה. אז קודם כל, זה כבר אפשר לומר, מה שנגיד תכף, שזה ליסוד הדבר הזה. אבל אולי נגיד יותר מהדבר הזה. אומר, לפי מה הדברים הולכים? תבר הרמח"ל ככה. כן רצה ביום מתן תורה, הקדוש ברוך הוא רצה ביום מתן תורה, שהוא מורה על חידוש העולם, ואפשר להסביר כמו שאמרנו, שלכאן העולם היה מכוון, להשגיח ולדרוש על מעשי העולם ולדונו על פירות האילן. ניתה פרק כמה דראש השנה בבא פרקים העולם נידון ובעצרת נידונים על פירות האילן. אז שאלה את עצמו התולעת יעקב, מה כל כך שאלה נידונים על פירות האילן, מה העניין הגדול הזה שבעצרת נידונים על פירות האילן? מה? אז הוא אומר באמת בלי שומע את הפסוק שלך. אז הוא אומר פעם, כבר ביארנו כי הפירות ההם הם הנשמות הפורחות מילנו של הקדוש ברוך הוא. אולי יש פה איזה מושג מה זה אילנו של הקדוש ברוך הוא, אולי איזה עץ החיים, לא יודע. והעולם נידון ביום זה על התורה שניתנה בו, שביטלו עצמה ממנה, והוא אומרם על פירות האילן בלא השלימם בתורה ומצוות כראוי. אומר בעצם חז"ל רמזו כשהם אמרו שבעצרת נידונים לא סתם, אלא בעצרת נידונים הפירות, שהפירות זה בעצם האנשים, פירות זה בעצם הנשמות, זה בעצם האנשים שבאים לעולם הזה, והם מושבעים, כמו שאמרנו מקודם, על מתן תורה. לפי מה אנחנו רוצים טיפה להסביר אולי יותר מאשר אמרנו מקודם. המובן הפשוט יכל להיות שבאמת כאן יש איזשהו מהלך של השלמת הבריאה. כי העולם צריך את הרוחניות שלו, וזה נשלם במעמד הר סיני. אז העולם זכה למעמד שלו האמיתי, במעמד הר סיני, אומר רש"י בפרשת בראשית. אבל אני חושב שזה יותר מזה. מבואר ברמח"ל, שאדם נברא במדרגה עצומה והוא שם בגן עדן. לא זוכר ברגע זה. אולי בדעת רונות, אולי אז במקומות אחרים. מבואר ברמח"ל, שאדם הוא שם בגן עדן, ובעצם יכל להיות התיקון, אם הוא היה מתאפק, היה מקבל את ה... היה עושה קידוש על היין הזה, אני יודע מה, לפחות שהנביא מסחתה לו, היה עושה קידוש על היין הזה בליל שבת. היה מגיע לשלמות מי עומד בניסיון הזה. אבל האדם קלקל, וכשאדם קלקל ולא עמד בניסיון הזה, אז למעשה התחילו הבעיות של הבריאה. וזה התפך התוכל לחם, התחילה ירידה, והאנושות נזקקת לתקן את העניין של שהתקלקל בעצם באדם, בבריאה, עקב הדבר הזה. בא הקדוש ברוך הוא ונתן עוד איזושהי תחנה של התחלת בריאה מושלמת. והיה הקדוש ברוך הוא והוציא את עם ישראל ממצרים, ונתן להם בחינה של אדם, אתם קוראים אדם, ונתן לנו את מעמד הר סיני. איך אני, איך רואים את מה שאני, מה שאני אומר? חז"ל אומרים, בלוחות, המכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. אל תקרי חרות על הלוחות, אלא חירות על הלוחות. חירות ממלאך המוות. פירוש הדבר, שאילולי קלקלו ישראל בחטא העגל, כמו שאדם הראשון קלקל שם, היה עולם צועד לקראת תיקונו על ידי מעמד הר סיני. אולי לא כל האנושות, כמו אדם הראשון, אבל ודאי עם ישראל. היו הפכו לו את מרכז האנושות, והיו זוכים לתיקון, ובגינם היה נתקן העולם כולו. זאת אומרת, מעמד הר סיני, זה לא רק שהוא נותן את התוכן לעולם, אלא באמת במעמד הר סיני, באמת במעמד הר סיני, הייתה איזושהי, זו תחנה אדירה במהלך העולם, שפוספסה על ידי עם ישראל. אבל מילא, זוהי תחנת השלמות, מעמד הר סיני. תחנת השלמות אחרי האדם הראשון בגן עדן זה מעמד הר סיני. לא נמשיך, אבל פה ממשיך, שזה גם כן רומז לעולם התחייה. אז אני חושב באותו מהלך. שוב, איפה השלמות הזאת הופיע עוד פעם? בעולם התחייה. אבל על זה לא נדבר. יום מתן תורה זהו יום שמורה על השלמות. אז מה הקשר לדין? אז חשבתי להסביר שכמו שבראש השנה אנחנו בעצם עומדים לדין, מה המשמעות של דין? יש בחינה, יש דרישה, יש השגחה. איפה האדם נמצא? בחינה רוחנית. איפה האדם נמצא? בחינת האמת שלו. ואתם לזה מברים בענייני ראש השנה, שנותנים לאדם את הכלים שאיתם הוא ילך לשנה הבאה. כשהוא זוכה להימנות בדין הזה, שהוא מקבל שנה של עבודה נוספת. גם בשבועות, לאור הדברים האלה, אולי כוונת הדברים זה... אפשר לומר, יותר טיפה עמוק אפילו, שהגמרא אומרת בראש השנה, אמר רבי יצחק, העולם, האדם נידון לפי אותה שעה. אולי, אני מעיז לומר אולי, טיפה יותר, כפי מה שהאדם תופס ביום מתן תורה יכול להיות, או ביום הזה, או בימים האלה, מהעוצמה של הימים של היום הזה, אז ככה גם הוא זוכה, מה על מה הדין? הוא זוכה, כאיזה פרי יהיה לו? איזה, כמה אור הוא יקבל במשך כל השנה אולי שתבוא? כמה תורה הוא יזכה שיעירו לו? בקושי או בקלוי, ובמילא, אני לא יודע. זה, זה שייך לדין ראש השנה, איזה כלים הוא יקבל. אבל איזה כלים הוא יקבל כדי לקיים את זה. אבל בשבועות שמאיר אותו אור של מתן תורה, וכל עם ישראל עומד שוב לבחינה הזאת, אז אולי אנחנו לא מרגישים את זה ברגשות שלנו וחיים ברגילות, אבל כבני תורה אנחנו צריכים, אני דורש, אומר, אני פחדתי להגיד דברים, אני אומר לעצמי, הלוואי שאני אזכה, כי דברים מאוד, מאוד ככה עליונים. אבל אנחנו צריכים לשאוף או להשתדל, לחשוב באמת, כמו שראינו מקודם בשלב הראשון שבנו, צריכים להתבונן בדברים, שזה יום שבו יש אפשרות לזכות לשלמות. וזה לא שהעולם יכל לזכות, או עם ישראל יכל לזכות לשלמות, אלא, הנה, כפי המעשים שלי, כפי ההכנה שלי, כפי ההתבוננות שלי, גם אני יכול לזכות לשלמות בכלים שלי יותר ויותר. ואין סוף להורות וליכולות. ואפילו בהבנה של מוקצה, בהבנה של תורה בכלל, בהבנה של תפיסת עולם, בהבנה של, של שאלות אמוניות שיש לאנשים, כמו שאלו פה. הרי אפשר לשאול בעצם, מה המשמעות של היום הזה באמת? הרי אליבא דאמת, אם שואלים מבחינה עניינית, אז כל מי שפה לומד ברצינות, הוא יגיד, בכלל עסק לא משתלם כל היום הזה. זה לא ככה. מה העניין של ליל שבועות? כל העניין הגדול זה ליל שבועות, בישיבות, וזה ברוך השם פורץ גם יותר ויותר לבלבטים שיושבים ולומדים. את, כמו שכדור מגן אברהם מתקן את מה שהיה באותו לילה. אבל אם אתם חושבים, אדם הוא קודם מתכונן ליום הזה, והוא נסה לישור ביום הזה, ואולי הוא לא מצליח, יש לו בית, יש לו עניינים, ואחר כך הוא מתת כמה שעות האלה, עד שהוא מתחיל, ועד שהוא יושב, ועד שהוא זז, ופה הוא הולך לשתות קפה כדי שיהיה לו קום ולא ירדם. ופה בא בן דוד שלו, בא לראה לזה, זה פה בא, אולי אפילו הילדים שלו, אם הוא זוכה, ואולי פה באים החמודה שלו, ופה פה נראה, ואתה פה, תראה שם, ואולי נגיע כבר לא דשח, הוא רץ למקווה אולי, וכבר הוא מתכונן לתפילה, והוא שותה כוס קפה, שיהיה לו כבר להתפלל יותר טוב, כדי שהוא לא יישם, ויהיה סלום בפסדו, מה בסוף יצא לו מכל הלילה הזה? איזה כמה שעות. אחרי זה, בגלל זה הוא צריך לישון כל היום, כי הוא לא ישן כל הלילה. זה לא משתלם. ריאלית זה לא משתלם כל העניין הזה. רק אני רואה את זה ככה. אז אתם צריכים...
לא, השאלה גם קונקרטית אם זה אמיתי. אדם מתחיל לקפוץ על אותיות באיזשהו שלב בלילה, לא יודעים שאולך
לישון. אז כתוב בפוסקים באמת נכון, שאם מי שלא יתפלל שישן. אבל בכל זאת, כולנו קופץ משהו, ואנחנו בכל זאת משתדלים ולא מוותרים, נכון? כל מי שיודע, אז הוא קצת ככה. בכלל מי שקורא מה כתוב, מי שזוכה על הלילה, אז בכלל, יש פה שלה עמוד אחד קודם, מי שקורא אותו לא יוכל להירדם. זה ידוע.
אבל אנחנו
מגיעים לזה. רגע, אז התשובה היא באמת, בזה אנחנו מדברים עכשיו. לא, לא נכון, לא מסכים. בזה אנחנו מדברים עכשיו, רגע, חכה, אנחנו מדברים, חכה קצת סבלנות. חכם חכה לכל התמונה, לא. אז התשובה היא, אני חושב שגם מבחינה, כן. גם מבחינה חיצונית לא משתלם, זה בדיוק העניין של ליל שבועות. כמו לימדתי כאן יום עיון, ספר החינוך, ספר החינוך הספירת העומר. ספר החינוך הספירת העומר כותב ביטוי שהעניין של ספירת העומר זה להראות בנפשנו החפץ הגדול למתן תורה. זה יש ספירת העומר. פירוש הדבר, במקום אחר הוא כותב, בעצם לא תשברו בו אחרי המעשים נמשכים על בבות. הבעיה שלנו עם עצמנו, עם האישיות שלנו, עם הנפש שלנו, היא לא עם העולם. הבעיה שלנו זה כמו שאלו כאן מקודם, כל כך בטבעיות של מי ששאל, באמת, רגע, מה, מדברים דברים, איך באמת אני יכול? איך באמת אני יכול לזכות את הדבר הזה? מה, להגיד שיש דבר כזה? מה זה אומר לי? יש באלסקה דובים גדולים, נו, אז מה? פירוש הדברים ש... כשאנחנו... באמת עושים חשבון ענייני, זה לא משתלם להישאר כל הלילה. אבל אנחנו מתאמצים בשיניים, כמו שנדבר עוד מעט מה המשמעות המעשית, ליצור לילה מיוחד באמת, לילה גדול באמת. אז מה מראה הדבר הזה? קודם כל זה מראה אהבת תורה עצומה שיש בעם ישראל. ודבר שני זה מראה אדם לעצמו, כן, כמה התורה היא חשובה. נכון שיש כאלה פה שעושים משמר פעם בשבוע, אני יודע, אבל בדרך כלל רוב האנשים לא חיים משמר. גם חושבים מה יהיה מחר, לא כל אחד יכול לרשות. ופתאום בא כל עם ישראל, או בא ציבור שלם, נגיד בני הישיבה, או ציבור שיושב כאן, והוא מתאמץ, ואני יכול להגיד כמי שזכה יש לו משפחה, לא תמיד גם שיזכו כולם במשפחה ולבריאות לרוב טובה, אז דווקא מתוך כל העיסוק ובחג וזה עסוקים, בכלל לא תמיד מספיקים גם כלנוח. וכל כך צריכים להיאבק על הדברים האלה, ואם אדם בגלל זה יחס על אשתו בערב החג או על הילדים שלו, לא בטוח שהוא הרוויח. ואם צובע בחסד מדברים שאחרים לא יכולים לעשות, אז אין לו ברירה, הוא חייב. הוא היה רוצה לשבת ללמוד, לדבר על זה עוד מעט, אבל הוא עכשיו מוכרח לפעמים בחסד. משועבד לחסד. ובכל זאת בא בלילה כזה ואומר, לא, אנחנו מתאמצים כולם. אנחנו מראים לעולם כולו, אנחנו מראים לעצמנו, להראות בנפשנו את העניין הגדול של אהבת תורה, של מתן תורה, כמו שראינו אותו מקודם. הגמרא אומרת, שאסור לאדם, זה נפסק בשולחן ערוך, שאסור לאדם להקיז דם, הוא היה מסכת שבת, בסוף המסכת באיזה מקום, לא היה לי זמן לחפש, הגמרא אומרת שאסור לאדם להקיז דם בערב יום או שבועות. למה? ישד ושמו תבוח, שהוא, איך אתה יודע?
לפי
מה
עושה, הוא ככה הוא קורא לזה.
איך אתה יודע? איך הוא ידע?
זה תבוח.
טוב.
נטבע,
תובחים
אותו.
משנה פה אומרים, מנקה טיבוח, טיבוח. לא משנה, תדבב, תבוח, טיבוח, זה הכל אותו כוונה. אני לא יודע, אני יודע. כל פנים, יש עד שיוצא בערב ראש, בערב, ואומר, אותו איום שיצא אז, שאמר רב עבדימי, אם ישראל מקבלים את התורה, מוטב. ואם לאו, כאן תהיה קבורתכם. היה איום גדול על עם ישראל במתן תורה. שתכף ננסה להתבונן מה העניין הזה. אבל אותו איום נמצא גם בעצם כל שנה ושנה. ולכן אמרו בהלכה למעשה שאדם לא יקיז דם לא יקיז מה? אבל זה כתוב על ערב שבועות הטיבוח שיוצא בערב שבועות זה כתוב מה? אז מלז מביא אותם בכלל לשאלה מה המשמעות של העניין הזה של כפייה? בפרט, זה נשמע מקטין את כל העניין. זה מקטין את מעמד הר סיני. אז מי שעוסק בזה מסוגיה שמגילה, דור קיבלוה ומעוות הנס. אבל האמת, זה מידה מסוימת זה מקטין, בפרט בדור שלנו, שקשה לנו לחיות עם הרגשה שמושג כפייה, כי כולם דברים נגד כפייה, כי כפייה לא עוזרת. אז מה, זקו את כל עם ישראל, שמו אותם מתחת לפיילה, אמרו להם, אם אתם מקבלים טוב, אם לא הפיילה סוגרת עליכם. זה קשה לפרוס. אבל ככה זה לא אומרים. הרב קוק בעין היה, כדרכו, להעמיק במאמרי חז"ל, נותן כמימד עליון לדברים. ואין היה, בפרק תשיעי, הסתכלת, סימן סמך זין, הוא כותב, הבחירה החופשית שאנחנו כל כך חושבים עליה, היא עיקר אצלנו, וכל כך מפחדים להגיד שאין בחירה ולקחת מישהו את הבחירה. הבחירה החופשית הליבה באמת היא לא בכל השטחים. או היא בכל השטחים, אבל בלשונו כמדומני, היא בענפים של החיים. הבחירה החופשית, לא אמרת הביטוי הזה, יקב פנים היא בענפי הרצון. שם שייך לאדם בחירה חופשית, בין טוב לבין רע, בפרט כזה, ללמוד או לא ללמוד, לעשות חסד או לא לעשות חסד, לדבר לשון או לא לדבר לשון, בטוב ובדברים שהם עבירות. מה שאין כן, בעצם הרצון, ונבהיר את הדברים. אולי נקרא קטע קטן, אין לנו בני חורים לרצות או לא לרצות. הרצון, זה מושג ענפים פה, הרצון הוא עצם החיים, והחיים אינם מצויים בנו שלא בבחירתנו. רק יסריקו מהסוף. אנו שולטים רק על עטיית הרצון לאחד מן הצדדים לימין או לשמאל. כאן יש יד הבחירה. תהיה לנו בחירה מלטות את הרצון שלנו לעשות מעשה טוב או לעשות מעשה רע. אבל על עצם הרצון, על עצם החיים, שהרצון הוא עצם החיים, צריכים להסביר, זה מלכור. נתנו לנו ולוקחים לנו מתי שרוצים.
מה זה הרצון?
רגע, רגע. ואם התורה כותב הייתה שייכת רק לתחום המוסרי של האדם, אז באמת התורה הייתה צריכה להינתן בבחירה. אילו התורה הייתה שייכת לטוב ורע בלבד, לעבירה או לא לעבירה, למצווה או לא למצווה, אז באמת היה הדבר ראוי שתינתן בבחירה חופשית מורה. אבל באמת באמת התורה היא הבעתה של עצמיות המהותית של האדם. מה פירוש הדבר הזה? הוא הפירוש היה של, שהוא אומר פה, עצם הרצון. אז זו סוגיה גדולה, מי שיודע, בצורה פשוטה, בכל המקומות של הרב קוק, הרצון הוא כוח החיים של האדם בעצם. זה הכוח המניע של האדם. לא שייך להגיד לאדם חי שאין לו רצון. בעצם אדם רוצה לחיות, אדם רוצה רצון. אדם יכול, או מישהו יתבטא פעם אמר, כשהוא אומר שהוא לא רוצה, הוא אומר שהוא רוצה לא לרצות. אין דבר כזה לא לרצות. אדם שלא רוצה, אדם שלא חי. נכון, כי מסביע את כוח הרצון, זה כוח החיים. זה כוח החיים, נכון? זה כוח החיים. זה כוח החיים, ותראה, וזה המקום שהכי צריכים לכוון בו. כי באמת זה עניין גדול. אבל הרצון הוא עצם החיים. הרצון הוא עצם החיים. אנחנו צריכים להבין מה הרב קוק ואומר ש... בלי תורה, בלשון שלי, בלי תורה, הוא אומר, אין מציאות של חיים. התורה היא שייכת לעצם החיים של עם, של האומה, של עם ישראל. זוהי מהותו של עם ישראל. אז במילא, זה לא כפייה במובן הזה שמעמדים אקדח לרקה למי שאומרים לו, תשמע, אם אתה עושה טוב, אם לא, אז יורים בך. לא זאת הכוונה של הכפייה. הכפייה היא בעצם מהותנו, שאם עם ישראל לא מקבל את התורה, אז אין לו מציאות של עם ישראל. או אין מציאות בכלל בעצם, אבל אין לו מציאות בכלל של חיים, משום שאם אין תורה, אז אין עם ישראל, אין חיים, לא באומן הפרטי ולא באומן הלאומי. הבעיה היא שלנו, אני אומר על עצמי, אני לא יודע נגיד על אחרים, הבעיה שלנו זה שאנחנו טובים בדיבורים, אבל אני חושב שאנחנו לא מרגישים באמת שהתורה זה עצמיות החיים. או נגיד ככה, אסור להגיד דבר כזה, לא מרגישים מספיק שהתורה זה עצמיות החיים. הדבר יפה שצריכים ללמוד תורה, ואנחנו יכולים לשדר את זה ולהגיד את זה, ותורה והמילה תורה והמילה והמילה תורה. אבל אני חושב שאנחנו לא מספיק חיים, אני מעז להגיד את זה, אני אגיד על עצמי, אני אומר עוד פעם, שלא מספיק חיים את הנקודה הזו באמת, שהתורה זה עצם אחר. איך אפשר לתפוס, היו גדולי ישראל, שהקרא יכל להגיד על עצמו, שהוא יכול לספור את השניות או את הדקות. כי באמת, ולא באים לקטרי חליל על עצמנו, אלא באמת אנחנו צריכים הרבה להעמיק ולהתמנן בעניין, שהתורה עצם החיים, ולהבין שבלי תורה אין חיים. אז זה כל כך פשוט, וכולם יודעים להגיד את זה. אבל השאלה, כמו שאמרנו, שאלנו מה העבודה, העבודה נסביר עוד מעט, זה עבודה של עבודה פנימית, עצמית, בעצם שאדם צריך להתבונן אל תוך עצמו בעצם. זה עבודה שכמו שאמר השאלה מקודם. והשאלה באמת, אם אנחנו חיים את זה, מרגישים את זה באמת. וזה, אני חושב, גם מי שיגיד שהוא מרגיש, והוא גמר להרגיש, אז אין לו מה לחיות. כי המושג חיים אין לו סוף עד רגע האחרון. וכיוון שכן, אז אדם תמיד יכול להוסיף ברצון החיים. הוא יכול להוסיף בהבנה, בהכרה הזאת, כמה שהתורה הזה שווה, מצא תורה, מצא חיים. כי חיים הם למוצאיה, למוציאן. זה המושג שבא הרב קוק ואמר כאן. בא הרב קוק ואמר בעצם, הכפייה שהייתה, אם אתם מקבלים את התורה ומסיים, הרי אתם מגלים את מציאותכם העצמית כמו שהיא בעמיתת הווייתכם. ואם לאו שם תהיה גבורתכם, כל המציאות כולה מתקוממת נגדכם, כאשר אתם מתקוממים מול עצמיותכם. אם עם ישראל מתנקר לתורה הזו, כמו שאדם מתנקר, התורה הזו נקרא אמא, זה כמו שהתורה מתנקר להוריו מולידה. לא יכול להיות שעם ישראל או האדם הפרטי מישראל יתנקר לתורה. להתנקר לתורה, פירוש הדבר, להתנקר לעצמו, לעצם הרצון, לעצם כוח החיים המרכזי שלו, לפירוש הדבר לא לחיות. אז זה קשה לומר את זה, אבל באמת זאת האמת. זו נקודה שאני חושב שכל החיים צריכים לעבוד עליה, לתפוס אותה באמת. שאדם באמת הוא חי, והחיים שלו בעצם זה שווה לרוחניות. שווה לכלי שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם, שדרכו אפשר להגיע לרוחניות, שזה עצם הרוחניות, שזה עצם החיים, שזה קודש בריך, הוא ראית וקודש בריך הוא חד הוא. וזה התורה, אז איך זה בא דרך מוקצה? זה בא דרך מוקצה, כי לא ניתן לנו יכולת בעולם הזה לזכות לזה אחרת. אלא דרך המצאים.
אם התורה היא כל כך טבעית, היא כל כך עצמית, איך זה שבאמת יש ניקור? היינו צריכים מיד להרגיש שהיא מתלבשת עליהם. אבל שנים
נלחמים. זה ניקור
לעצם החיים.
לא, זה בעצם עצם העניין, ההפך.
אני שואל למה אתה רואה.
זה בדיוק העניין.
על עצם הרחם.
כי האדם, למה האדם, בוא נשאל לך, נזיר לך בשאלה כמו יהודי. אולי זה לא טוב שמקליטים, אבל למה הרבה מקומות מוצאים שאדם מתנקר למי? למי שעשה לו הטבה. להוריו, אתה אומר, יש את המושג של מרידה, של, איך זה נקרא? כל מיני שמות. או חלילה נגד הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק העניין, שזה המבחן, זה מבחן אמיתי שעושים לאדם. כי פה בנקודת האמת שלו, שם הוא מתמקר, כי הוא, לפעמים האדם בורח מן האמת, היא נחייבת, היא סוגרת, יש בה עושר עצום.
אבל כדי לגלות את האמת מחדש בעצמו, בן אדם, מבחינה פסיכולוגית, בן אדם עורד בעוריו בגיל מסוים, הוא צריך להתנתק כרגע מעוריו, כדי לדעת מי הוא בעצמו.
זה לא אומר לי עכשיו על...
זה הדבר גם לגבי התורה. מה שמסביר אולי בעומק את המרידות של עם ישראל בקודש בריך הוא, זה שכדי שעם ישראל יכיר בריקו הגדול ובחיבור האמיתי בינו לבית קודש בריך הוא, צריך לצאת רגע ולהתבונן על עצמו ועל קודש בריך הוא. כי כשאתה כל כך מחובר לאור הגדול, אתה לא יכול להשאיר.
צריך אי אפשר להגיד דבר כזה.
לא.
אתה יכול לומר שאם הוא יתרחק, הוא ידע להריך את האור. כי אתה יכול לומר, סוג את צריך. כמו שאתה יכול להגיד, שחשבתי מקודם למשל, מי שמרגיש בין הזמנים, או כשיש זמן שהוא צריך לעשות דברים אחרים, כל אחד שהוא שקוע בתורה, אז הוא מרגיש, הנה, עכשיו קשה לי, אני רחוק מעצם החיים. אולי הוא לא ירגיש רחוק מהחיים, אבל הוא ירגיש, הוא מתייבש. ואנשים שהם רחוקים, אז הם לא מרגישים מה אפשר לעשות. כפי שהם יותר רחוק מן האור, אז הוא לא מרגיש שהוא חי בחושך.
אבל יש בית, אבל תפארת ישראל, נכון, הבנק מלך, יש פער שהוא מהותי, זה לא צבע של לקום ולך, טבע עמוק, טבע שהוא נסתר.
שמה, טבע שהוא נסתר?
זה טבע שהוא עמוק, הוא נסתר. זאת העובדה שיש הדרגה בתוך העולם, ויש עומק לפני מעומק, זה הטבע.
בסדר, אבל למה אדם מתכחש לזה? הוא צריך להתאמץ כדי לחשוף את זה. אבל אם זה העושר, אז למה הוא לא חושף את זה?
אם זה
האמת וזה עושר אחים, למה הוא לא יכול לחשוף את העומק הזה?
כמו שאדם שיש לו כישרון מוזיקלי, נסתר. לא, זה טבעי וזה נסתר, בו זמנית. יכול להתקיים בלי שהוא יודע.
מה זה לא יודע? יש כאלה שיודעים הם לא עושים את זה. יש כאלה שהם לא יודעים, תינוקות שנשבו. יש כאלה שיודעים ולא עושים את זה. זאת אומרת שגם הם לא יודעים, אם היו יודעים מה זה אור תורה, הם היו עושים את זה. ולא תאמו את זה באמת.
אבל בכל מקרה, גם עוד יותר פשוט מזה, זה ודאי שמצד הנשמה שלו, המערכת יש מכאן מערל אחר, שאומרים שיהיה בחזל, כמו בת מלך, שיהיה בידי הכפרי. מצד הנשמה, ודאי שיש משיכה טבעית, והדבר הכי מובן עליו. כל הסיבות שיש עיכובים, זה רק החיצונים, החומר, הגוף, הגשמיות, שמפריע.
אם מלא
כל הדברים
עליו,
ודאי
שאתה מהנמשך. נכון. אבל זה
לא
מה שבו זה תקבל.
לא, אני אומר שלפעמים אולי כדי לחשוב על התורה, במובן של עול, במובן שאתה צריך לקבל עליך למרות שאתה לא מרגיש מחובר, למרות שזה לא טבעי לך, זה חלק מזה שאתה צריך לעשות את זה. להגיד שזה עצום וטבעי, הרבה פעמים אנחנו רואים...
אבל לכן, לא...
להגיד שזו תורה שאתה צריך פשוט להתקוף...
זה לא מה שהרב אמר.
הרב כץ אומר שמי שלומד תורה כי צריך, תשמע אותו, אני...
הרב אמר שזה עצם החיים, אז בן אדם אומר, זה עצם החיים, אני לא יכול לראות.
הרב כץ תמיד אומר שמי שלומד תורה כי צריך ללמוד בסוף הוא לא ילמד. זה כל כך נכון. אדם יכול להשתמט מלימוד תורה בהרבה תירוצים של גמרא בן דרים, שרב אמר שהוא יקרא קריאת שמע בשחרית בערבית, ואם הוא בכלל עומד דף יומי, אז הוא בכלל צדיק יסוד עולם. זה לא ככה. אבל זו נקודה באמת שצריכים אדם להתבונן לעצמו, כי באמת זה מבחן החיים, כי זאת אמת החיים, ופה נקודת המבחן ביותר של החיים. וכל אחד יודע שהדבר הקשה ביותר לעשות, זאת הנקודה הזאת. הדבר הקשה ביותר לעשות זה שאדם באמת יעמול בתורה. זה העושר הגדול ביותר, אז זה הדבר הקשה ביותר שיש. הרבה יותר קל לעשות דברים אחרים. הגמרא בעצם אומרת את זה.
אומרת עכשיו, אמר לי, יובי, שאולי מה שחסר לנו להביא את העצמות של החיים. שהתורה היא העצמות של החיים.
אני אומר שחסר לנו בהבנה מהי התורה בשבילנו באמת. אני רוצה בשוחה עוד קצת טיפה להתקדם, כי אחרת לא נגיע למשמעות מעשית. ולא נביא את הגמרא, אבל זה מה שרבי עקיבא, אם רואים את זה, כשהייתי את זה בעיניים הבוקר, אז בעצם משמעות יותר חזקה, שרבי עקיבא אמר לפפוס בן יהודה, שאל אותו, מה, שכח שנתפסת את דברי התורה בסוף? אמר לו, זה כמו המשל של הדגים בלי המים. כולם יודעים את זה. אבל אם רואים את זה, וכל כך כדאי לראות את זה, ודף סמכל וברכות, זה מקבל מימד, שאם חושבים על המשל שרבי עקיבא אמר, גדול האומה, אמר משל כזה של דגים שמחוץ למים. האם באמת אנחנו מרגישים, אני שואל את עצמי, זה מה שאמרתי, אם באמת אנחנו מרגישים את זה, אני חושב שלא מספיק, אבל ברוך השם, כדי שהוא נותן וייתן חיים, כדי שנבוא ואחרי מדברים. מה היה המשמעות המעשית של הדברים? דיברנו בפרזה. אז קודם כל, באמת התשובה היא, בשני מישורים, במישור הידיעה, ובמישור של המישור הנפשי הפנימי, שאדם צריך לחיות את הדברים באמת, בשני המישורים האלה. אבל זה לא מספיק, אני חושב. אז עוד כמה דקות יצא מכאן, ובמידה מסוימת נגמר הזמן של לבני שבועות. אברכים, וחלק הולכים הביתה כבר, ואולי יוצאים ששרו פה עוד הערב, יוצא יותר מוקדם, ואולי צריכים להתרוח, וכל מיני דברים. אין לך בן חורין, כבר אמרנו. חירות. השאלה היא בעצם, מי כאן, אני מרגיש את זה כהרגשה, שאני מנסה להתמודד איתה. השאלה היא בעצם, זה מי כאן, עד כמה אני יכול לנצל את הימים יותר. מה שלא ניצלתי עד לפני, עד אחד בצהריים היום, לא ניצלתי. מה שניצלתי, הרווחתי. אבל אם הימים כל כך גדולים, והאורות חוזרים, ושלושת ימי הגבלה, ותבוח, או טיבוח, או איך שאמרת, אם האורות האלה חוזרים, והיכולת של התיקון הזאת, בכל המשמעות הרחבים של החוזרים, ואז אנחנו צריכים באמת להיות אנשים מעמיקים, לדרוש מעצמנו לעצור ולהתבונן. מה זה אומר? הרי אם היו אומרים לאדם, יש לך פה איזה משהו גדול וזה כזה משמעותי לחיים שלך, הוא היה עוצר וחושב איך הוא מתמודד עם זה, מה הוא עושה עם זה. ואם באמת עמדנו בתולד יעקב שזה יום הדין לפירות, אז בסדר, נו, העיקר זה לא יום הדין לחיים ולמוות. אם חיים תורה זה חיים, אז זה יום הדין לחיים. כמה נזכה יותר בחיים? ואיך עושים את הדבר הזה? אז באמת, זאת השאלה הקשה, כי נכנסים פתאום לאווירה בעצם של חובות, ושל בית, ומחויבויות, ואולי טלפונים, ואולי לעשות אלף אחד דברים, והרבה הרבה דברים שצריכים באמת לעשות אותם. אני אחרון שיגיד, לא לעזור בבית. לא יודע, אני אחרון, אבל בדיוק שאני לא עושה כוונתי לומר. אבל בדיוק שצריכים לעשות אותם. אבל בכל זאת, נשאר לאדם זמן פנוי, נשאר לאדם עוד זמן, כמה הוא ילחם, כמה הוא יצמצם, כמה הוא ישתדל באמת לתפוס בתוך מה שיש לו לחטוף עוד יותר ויותר. ויותר מזה, אני אראה עוד שלב אחד לקראת הסוף, שזה הסוף. דיברנו בעצם על ליל שבועות, לא על נניח שאדם כל כך עכשיו תרבות בהכנות ולעזור, ומי יודע מה עד שבועות. אבל ליל שבועות עצמו על אותם שעות, האם זה חייב להיות תמונה עצובה, גרוטסקית, כמו שאמרתי מקודם? בכלל לא. אז חמש שעות? זה יכול להיות חמש שעות עצומות. אם הלילה זה כל כך קדוש, אז בואו נחליט שאנחנו כחבורה או ככל אחד לעצמו. אז הוא משתדל, אני למשל מחליט שאני החלטתי בהחלטה, אני לא מבטר, אני אעבור את הלילה הזה בגדלס. אני משתדל לא לדבר, אני לא, מיני תמיד דיבור לא נגיד, אבל אני אשתדל לקבל לעצמי בלי נדר, לא לדבר, יבוא אליי מישהו, אני אגיד לו, מחר נדבר, בעזרת השם. הרי יצר רע, הוא יבוא, משאלת למה לא, היצר רע ודאי יבוא בלילה הזה להפסיד את המלאתם של עם ישראל. ואם נחשוב כמה אנשים הולכים לישון, וכמה אנשים נמצאים בחוצץ, וכמה אנשים רחוקים ולא עושים את הלילה הזה, את המשמעות הרחבה של התיקון של עם ישראל, אז נראה כמה כוחנו עצום, עם כל העלייה, אבל כמה עוד לא יודעים בכלל, כמה עסוקים בהבלים, כמה חיילים עושים בפעילות מקצועית ולא יכולים, מבצעית ולא יכולים כעת לשבת ללמוד, אפילו מה היו רוצים. ואפשר, האדם יכול להתמלות במרץ גדול, אם הוא מבין מה המשמעות של הדברים האלה, שזה זמן כל כך קדוש שחבל להפסיד אותו. ועל הכל נקודה אחרונה. הגמרא אומרת מסכת נידה, מה יעשה האדם, אני אסיים אפילו, כבר לא נפתח את הגמרא, נידה סמך עמוד ב', עין עמוד ב', מה יעשה האדם ויעשיר? מה יעשה האדם ויחכים? זאת אומרת הגמרא, כדי להשאיר, הוא צריך לעבוד. אם הוא רק יתפלל, זה לא יעזור לו. כן, אבל בעצם רואים שהרבה עובדים קשה וזה לא עוזר להם. יתפלל, כדומה למי שהאושר הוא שלו. מה יעשה האדם ויחכים, וככה גם על בנים, על כל דבר, שלושה דברים הגמרא אומרת, בדיני דרך ארץ. מה יעשה האדם ויזכה לחוכמה? יעסוק בתורה, אומרת הגמרא, ירבה בישיבה, אומרת הגמרא. אבל זה לא תמיד עוזר. אומרת הגמרא, אלא יתפלל למי שהחוכמה היא שלו. חוץ מכל הדברים האלה צריכים הרבה תפילה. קודם כל, שאדם יהיה לו סייעת דשמיא, ולא פתאום אשתו תהיה חולה, והבת שלו תהיה חולה, והוא לא יהיה חולה, ופתאום מי יודע מה יכול להיות שיסיט אותו סתם ניסיונות. אדם צריך להתפלל באמת לזכות שהוא יוכל לחטוף, כי לפעמים חלילה, חלילה, אני כמעט לא רוצה להגיד שהוא היה אפשר למנוע מאדם שלא יזכה להורות, לאפשרות הזאת. אז הוא צריך להתפלל על זה. להתפלל קודם כל שלא יעצרו אותו מלזכות, כי יש כוחות שרוצים לעצור את הקדושה בישראל. ודבר שני, לזכות לא לסור מרע, לא רק לסור מרע, אלא לעשה טוב. להתפלל באמת שנזכה, שאלת מקודם איך, אני לא יודע. אני לא יודע. אבל אני יודע שחז"ל הגידו לנו, וקדושי ישראל, הרמח"ל, אמרו לנו, אז פירוש הדבר שזה נמצא. ואם זה נמצא, פירוש הדבר שאפשר לזכות. כמה לזכות? מחלקים דולרים. אחד יכול לקבל 10,000, ואחד ידחף פחות, יקבל רק 500. אבל הוא יקבל. נותנים יד רחבה. הקדוש ברוך הוא נותן כל הדמיות שלו ביד רחבה. אבל הוא רוצה מאיתנו, פיתחו לי פתח. תחשוב על הדברים, כמו שקראנו קודם בשלה, תתבונן, להשתדל כולנו להתבונן, לחשוב מה המשמעות של כל אחד שזכה ללמוד תורה. מה המשמעות של המשך הדרך, כמה אפשר להתעלות ולהתקדם, ולנצל באמת הימים האלה. הלוואי שלא נדבר אל השם, אלא קודם כל נצליח באמת ליישם את זה, כי זה באמת קשה. לפחות על עצמי אני יודע מה, מרגע זה שיוצא. מי צריכים ליפול לעשייה ולדברים. ובכל זאת צריכים למה המגמה הולכת, למה השאיפה. ובוודאי ובוודאי הליל שבועות עצמו. שזה ודאי לא חייב להיות, זה לא גזרה מן השמיים, שאדם יעביר את זה, כמו שאומרים הרבה פעמים, מה נשמע, מה נשמע, מה לא נשמע. אלא באמת אדם החליט, אני עכשיו חמש שעות, כמעט חמש שעות, או כמה שיש, אני שקוע רק בלימוד, ואני אחשוב קודם מה אני עושה, אני לא יודעת מחפש ספרים. אני חוזר על כל סוגיית בישול, חוזר על כל פרק קירה, אני לומד את כל הגמרות של מוקצה עוד פעם. יש לי מטרה, לא לקום מהמקום וללמוד כמה וכמה שעות. אני משער שאז אדם ירגיש, אם הוא יזכה, ירגיש איזשהו אור. כמה אור? זה תלוי כבר אמרנו, בעמל, בתפילה, בגודל נשמה, הרבה גורמים. יהיה רצון שנזכה כולנו, לכל בית ישראל, למתן תורה, ולצאת בדין זכאים, בדין הזה שכל בית ישראל יקבל הרבה תורה בשנה הקרובה בעזרת השם.
אני לא יודע שאלה איך.
הזה, אז צריך לעבוד, האם אתה יודע שזה קיים?
אני לא מרגיש שם, אני לא מרגיש
שם. אחד אומר שהוא לא מרגיש שהוא
לא מרגיש שם. צריך לעבוד על זה, מה אתה אומר? לא מרגיש
שם, בסדר. אין איזה מרגיש שהוא לא מרגיש
שם. אחד מרגיש
שהוא לא מרגיש שם. צריך לעבוד על זה, הוא משחק
את היופי. אני
מדבר עם שתי יותר זויין. זה לא
אמיתי,
תבין, אבל ברגע
שאתה לא
קמה, אבל
אתה לא
קמה
לכלום.
זה מה
שאמרתי, הרבה
אנשים מבטיחים, שמי שלא
יחשוב או ילמד או כמו שאנחנו אומרים, אני אדם אני חושב שאני אדם א' דולר, לא משמע, מחר אני תעשה א' ב' ג' תקבל אותם
תחשוב, אני אגיד לך, 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 אני אגיד
לך,
אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד
הכניס אותי עמוק כמה פתאום שבות, חבל לך
אני אומר לך,